אז אנחנו בפרק א' באורות ישראל בפסקה ג'. רק נסכם את מה שראינו בשתי הפסקאות הראשונות. פסקה ראשונה, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. פסקה שנייה, כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. בסדר? ודיברנו מה שדיברנו, לא נחזור. אחרי שהבנו מה היחס בין ישראל לבין ההוויה כולה ובין ישראל לבין המין האנושי, עכשיו מה זה ישראל עצמם? כאן אולי הפסקה הראשונה באורות ישראל, שהרב בעצם מברר את המהות של ישראל. כלומר, נכון שאנחנו תמצית ההוויה, ונכון שאנחנו לגילוי הרוחני יותר עליון שבהוויה האנושית, זה נכון, אבל מי אנחנו? מה בעצם הייתי אומר, תכונת הבסיס שלנו, תכונת האם שלנו, בית האב שלנו? אומר הרב, פסקה קצת קשה, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. ניקח אולי תכף דוגמה כדי להסביר את הדברים המופשטים האלה. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות, תראו את הסדר, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצימון אין חקר, קלטה נפשי לאל חי, מתגלה במסירות נפש תדירית, בנסיעת עולגלות מאהבה. רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, שההורה האלוהית מתדבקת על ידם בקרבה. נקרא עד הסוף אם הגענו לפה, גבורת רעם זו, היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל לקבצנו, ושמרו כרואה עדרו. טוב, אז הייתי רוצה להקדים איזושהי הקדמה מאוד מאוד חשובה. אנחנו חיים בעולם שיש בו הגדרות. המילה הגדרה זה מלשון גדר, גבול. אם אני שם גדר במקום מסוים, למשל החדר הזה מוגדר, יש לו קירות ותקרה ורצפה, אז אני לא שייך לקומה התחתונה וגם לא לעליונה וגם לא שייך למסדרון וכו'. זאת אומרת, העולם שלנו הוא עולם שההופעה האלוהית בו עוברת דרך הגדרות. המקובלים קראו לזה ספירות. אנחנו קוראים לזה מידות. אני רוצה רגע להתמקד רגע במילה מידות. המילה מידה זה מלשון מדידה. או שורש מד, אם זה שתי אותיות, או שורש מדד, שלוש אותיות. זאת אומרת, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מעל למידות, הוא מתגלה אלינו במידות. רוצה קצת לפרץ את המשפט הזה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו בשלושה ממדים. כמאמר בעלי החסידות, והר סיני עשן כולו. עשן ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. עולם, מקום, שנה, זמן, נפש, בריאה. דומם, צומח, חי, אדם, ישראל וכו'. הקדוש ברוך הוא מעל המקום. עולם, מקום. הקדוש ברוך הוא מעל המקום. הקדוש ברוך הוא פה ולא פה? לא. אין העולם מקום. הוא מעל לגדר, להגדרה, לגדר של מקום. אבל הוא החליט שהוא מתגלה במקומות. וההתגלות שלו היא התגלות שונה במקומות שונים. כלומר, א', אגב הוא החליט שהוא מתגלה במקום, למרות שהוא מעל המקום. ב', הוא החליט שכשהוא מתגלה במקום, הוא מתגלה במדרגות שונות במקומות שונים. למשל, כזה בחור החליט שהוא מתגלה במקום שנקרא חוץ לארץ. התגלות קטנה מאוד, עד כדי כך שהמקום הזה אין לו שם. מה השם של חוץ לארץ? חוץ לארץ. חיצוני לארץ. אני לא אומר מה כן, אומר מה לא. מה לא? לא ארץ ישראל. חוץ לארץ. שנייה אחת, שנייה. אם כן, אני טס לחול, חז ושלום, הכוונה, אני יוצא מהמקום שיש לו שם, אל המקום שאין לו שם. חיצוני לארץ. אין מה להגיד חיובי, יש מה להגיד שלילי. מה לא? לא ארץ ישראל. טוב, נקווה שמישהו ישתכנע. למרות שבדור הזה קשה מאוד בסוגיה הזו. בכל אופן, אם כן, הקדוש ברוך הוא מתגלה במדרגת מקום אחת, חוץ לארץ. בארץ ישראל אמרה המשנה שלוש דרגות. א', עבר הירדן המזרחי, ב', ארץ הגולן, זה נקרא במשנה, ג', ארץ יהודה. ארץ יהודה, גם ירושלים, ירושלים, בין החומות, הר הבית, מקום המקדש, קודש הקודשים. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, א', ב', במדרגות שונות במקומות שונים, ב', אף על פי שהוא עצמו מעל המקום. א', ב', הקדוש ברוך הוא מתגלה בזמן. שנה, שין, שנה, זמן. עשן, עולם, שנה, נפש. שין, שנה, זמן. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. היה הווה ויהיה. שם הוויה. הוא הווה תמיד. חי וקיים. אדם חי ומת. בהמה חיה ומתה. הקדוש ברוך הוא להבדיל, חי וחי וחי. מודן לפניך מלך חי, וימשיך לחיות וקיים. אז הקדוש ברוך הוא מעל לממד הזמן. הוא הוויה, הוא הווה קבוע, תמיד. אנחנו חיים בממד של זמן. אז האדם הוא חי ומת. כמשל, יש הבדל במדרגות, אז קודם כל הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בממד של זמן. בית, הוא החליט שכשהוא מתגלה במדרגות של זמן, הוא מתגלה במדרגות שונות, בדיוק כמו במקום. הוא מתגלה בזמן שנקרא יום חול, הוא מתגלה בזמן שנקרא שבת, בזמן שנקרא יום טוב, דאורייתא, דרבנן, יום שני, יום רביעי, יום שישי וכו'. תקופת גלות, תקופת גאולה. אז הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה א' בממד הזמן, ובית, הוא מתגלה במדרגות שונות בממד הזמן. אף על פי שהוא עצמו, מעל הזמן. ג' הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בבריאה, בנפש. מהי הבריאה? דומם לסוגיו, צומח לסוגיו, חי לסוגיו, אדם לסוגיו, כלומר גוי וישראל. אף על פי שהוא הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, למעלה מהנפש. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בשלושה מסלולים. מקום, זמן, בריאה. שלושת הממדים האלה, הם שלושת הממדים שמגבילים את הופעת הבורא בבריאה. סוגריים 10 שניות, אמר השפת אמת, השיא של ההתגלות האלוהית בישן, כלומר השיא של ההתגלות האלוהית ששייכת לעולם המידות, שיא הנפש, שזה האדם, שיא האדם ישראל, נגמרו 10 שניות, הערכה עוד 10, שיא ישראל כהן, שיא כהן, כהן גדול, זה שיא הנפש, שיא הזמן, יום כיפור, שיא המקום, קודש הקודשים. כהן גדול, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, הפסגה של הופעת הבורא בבריאה. הפסגה של הופעת האלוהי בעולם מדוד, עולם של מידות. אם כן, אנחנו חיים בעולם של מידות. אבל הקדוש ברוך הוא מעל המידה. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא ברא נברא אחד במציאות, ממכלול כלל הנבראים, שהוא נברא שונה מכל הנבראים, שבהגדרתו, אולי המילה הגדרה לא נכונה, בתכונתו הוא בלתי מוגדר. עם ישראל זה עם בלתי מוגדר. אין לו גדר, אין לו גבול, אין לו הגדרה. ולכן הוא עם נצח. בניגוד לעם אחר שהוא עם חולף. ולכן תורתו היא תורת נצח. ולכן הוא שייך גם לעולם הבא. וכולי, על זה הדרך. אז איך אנחנו מגדירים את עצמנו? בזה שאנחנו בלתי מוגדרים. דרך אגב, זה שעם ישראל הוא עם בלתי מפוענח על ידי העמים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בפוליטיקה שלנו, בהיסטוריה שלנו וכולי, זה באמת נכון. אנחנו בלתי מפוענחים. אנחנו כל כך בלתי מפוענחים עד שאנחנו לא יודעים לפענח את עצמנו אפילו. נכון? אז אם כן, מה התכונה של כנסת ישראל? אחרי שאמרנו תמצית ההוויה. אחר כך אמרנו גילוי הרוחני אלינו בהוויה האנושית. עכשיו אנחנו כשעצמנו, מה אנחנו? אין סוף. לכן קשה מאוד לעם ישראל להיות בעולם של הגדרות וסופיות, בעולם של מידות, כשהוא עצמו מעל המידה, מעל הגבול. קשה, קצת מופשט מדי. קשה. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. אין הגדרה. איך אתה מגדיר דבר? על ידי שאתה שם גבול? אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים. הגבול הוא בלתי ישראלי. אני לא רוצה להגיד משפט שאני מקווה שתבינו אותו נכון. חכמים אמרו על המשנה בסוטה, הגמרא בסנהדרין, שבדור שלנו, בדור האחרון, נקפדת המשיכה, היו הרבה בעיות. אחת הבעיות שתהיינה, שכמה לכל בעיה יש שורש חיובי ומגמה חיובית וכו'. אחת הבעיות זה תלמידי חכמים יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. ואנשי הגבול זה נקרא. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. כך אומרת המשנה. מי אלה אנשי הגבול? אז ההסבר הפשוט, אלה שגרים בספר. בסדר, בצפון, בדרום, במזרח, אנשי הגבול, בקיצור. איומים מלבנון וסוריה, איומים מעזה, איומים מאיראן וכו'. אז אנשי הגבול יעשו הפגנות מול בית ראש הממשלה ולא יכוננו. נכון? לא יחסלו סוף סוף את האויב. ההבנה הראשונה. אם כן, אנשי הגבול ברמה הביטחונית, הפשוטה. יותר עמוק אומרת הגמרא, אנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם. באיזה מקצוע בתורה אתה שם גבול? באיזה מקצוע בתורה? או איזה מקצוע בתורה הוא מעל הגבול? הלכה. ההלכה זה המקצוע ששמים שם גבול. זה מותר, זה אסור, זה כשר, זה פסול, זה עכשיו, זה אחר כך. וכולי. אגדה, אמונה, קבלה, נבואה. זה מקצוע בתורה שהוא בלתי גבולי. נכון? אגדה מאגד את הכל, מחבר את הכל. הלכה, אתה הולך מנקודה א' לב', אז הפסדת את א' כשהגעת לב', הרווחת את ב', אבל הפסדת את א'. אז הלכה תמיד זה גבול. אז מה אומרת הגמרא לפי זה? המשנה והגמרא על פיה. בדור שלנו, זה יהיה דור שינסה לשים גבול. עד כדי כך שהגבוליות הזאת הופיעה אפילו בישראל. אפילו בתורה שבישראל. אבל הדור הזה הוא בלתי גבולי. אז אל תתפלא. אני אומר עכשיו, בלי כפפות, אל תתפלא. שאם אתה תנסה להחזיר את הדור הזה בתשובה, רק על ידי שתגיד לו, בוא תלמד הלכה, תקיים הלכה, תשמור שבת, אל תתפלא שזה לא מדבר אליו. כי הוא מחפש את הבלתי גבולי. כמובן, החיפוש של הבלתי גבולי יכול ליצור הזיות מסוכנות מאוד. כל מה שאנחנו מכירים, כל המיסטיקה והקבלה שמוכרים לאנשים בגרוש וכו'. אבל עצם השייכות לאיזשהו עולם בלתי גבולי, ובוודאי בדור האחרון, דור של תיקון עולם, שבו צריכה להופיע התכונה הכלל ישראלית, שהיא תכונה בלתי גבולית, כל מי שנעשה לשים גבול, כולל אפילו אנשי התורה, לא יכוננו. לא יקשיבו. לא ירצו לקבל. ואם תגיד לי, הרבה מאוד אנשים חוזרים בתשובה, כשהם משתכנעים שצריך לשמור על השבת. ולצרינו הרב, הרבה מהמשרד עוד לא חזר בתשובה. ועוד לא שומר שבת. אנחנו חיים בכלל בדור שפורץ כל גבול. תרתי משמע. נכון? הכל פתוח. הכל אפשרי. בהופעה המעשית החיצונית זה קטסטרופה. בשורש הפנימי זה מגלה את עומק התכונה הישראלית. כמו שהרב כותב באורות, שהכוח המדמה בגאולה האחרונה יתפוס מקום מרכזי מאוד בנפשות האנושיות. אז כלפי חוץ הדמיון הזה יכול להוביל באמת לדברים נוראים. אבל מצד האמת הוא אומר, מה המקור החיובי של הכוח המדמה? הנבואה. אז תמצית הנבואה מתעורר דרך הכוח המדמה, כשהמדמה כרגע בפועל לא בדיוק מגלה נבואה, אלא דברים הפוכים. אבל היסוד של הכוח הזה הוא חיובי. יש הרבה מה לדבר על זה. אותו דבר, כל סימני הגאולה בסוגריים, כל סימני הגאולה במשנה בסוטה, בגמרא בסנהדרין, זה הופעות שליליות שיש להם שורש ומגמה חיובית. אז אותו דבר פה. זה שאנחנו חיים בדור שלא מוכן לקבל על עצמו גבולות בשום דבר, כולל על עצם הזהות שלו. למשל, האם הוא זכר או נקבה? תמיד היה? מושון, תעזור לי. אם מישהו היה מעיז להגיד לפני, האם מישהו היה מעיז להגיד לפני 20 שנה שהוא הומו? תענה לי על זה, 20 שנה, עזוב 2000 שנה. מישהו היה מעיז להגיד את זה? היום אמרת חד מיניות, אתה במיינסטרים. מישהו לא כזה, הוא לא נורמלי.
הומו כן, זה בבורגנות.
מה? טוב, לא מבין בזה, אל תסבך אותי. אבל בדור שלי, ובטח בדור שלך, אתה עוד לפני הדור שלי קצת. זה לא אומר שזה לא היה. א', לא יודע. ב', זה בטוח לא היה בחלון הרעבה של החברה, ובוודאי זה לא היה איזה מין גאווה. והדור הזה הכל פרוץ. רק דוגמה. עצם הזהות, אפילו הפיזיולוגית שלך, הנפשית שלך, עזוב האלוהית שלך, פיזי נפשי, הצד החייתי שבאדם. אפילו זה לא ברור, לא ברורה הזהות. אז מצד אחד, כלפי התוצאה, זה נורא והיום. מצד אחד, כלפי הסיבה, וואו, זה דור ששייך אל הבלתי גבולי. כלומר, הוא חושף את תכונת כנסת ישראל, רק הוא לא יודע לחשוף אותה נכון. אז במקום לחשוף את הבלתי גבוליות אל אלוהים, הוא לוקח את הבלתי גבוליות הזאת, חד ושלום, נגד אלוהים. אבל עצם הכמיהה, ההשתוקקות, השייכות אל הבלתי גבוליות, מצד עצם השייכות הזו, עצם התכונה, זאת מדרגה אלוהית עליונה מאוד בישראל. אלא היא לא לובשת את הלבושים הנכונים. ברור. כן.
אני לא הבנתי משהו.
אמרת
שנאמר בגמרא בבבא
מציעא שאין
אדם מתחיל לשמור שבת, כן ינסו בדור שלנו לשים גבול.
במשנה כתוב, אנשי גבול, יש במשנה במסכת סוטה הרבה ביטויים לגאולה האחרונה. בעיקב הדמשיכה החוצפה הסגה. הגפן תיתן פריה יין ביוקר. וקיצור, הרבה מאוד דברים, כל מיני תופעות שליליות מבחינה ערכית, מוסרית, קדושתית, משפחתית, חברתית, כלכלית, פוליטית, מה שאתה רוצה, בכל התחומים. בסדר? אחד הדברים שהמשנה שם אומרת, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אמרתי שהגמרא בסנהדרין אומרת שיש שני הסברים לזה. המשנה בסוטה סותמת, הגמרא בסנהדרין מפרטת. אומרת הגמרא, אנשי הגבול שני הסברים. הסבר אחד ברמה הביטחונית, הסבר שני ברמה של תלמידי חכמים שבישראל ששמים גבול לדבריהם, אלו אנשי ההלכה. אבל יש דורות, אתה פותח פה סוגיה אדירה, יש דורות שהממד המרכזי של המפגש שלנו עם אלוהים עובר דרך ההלכה, ויש דורות שעובר דרך ההגדה. זה לא אומר שבדורות שזה דרך ההלכה אין הגדה, וכן להפך. השאלה מה? מרכז הכובד. מה יסוד? זה לא להערכת הרע, מי אני בכלל שאני אעריך משהו? זה מה שכתוב בספרים, הדור שלנו הוא דור הגדה. כמובן. מתוך עולם הפנימיות הזה, אתה ניגש אל ההלכה ומקפיד על קלה כבחמורה. ברור, פשוט.
אז מה שזה נאמר פה, שתלמידי חכמים עושים גבול לדבריהם, זה לא איך זה קשור לזה שאנחנו דור שהוא...
אני רק רוצה להגיד שמי ששם גבול בדור הזה, או נגיד ככה, קשה לשים גבול בדור הזה, כולל גבול של תורה. למה אתם פה עכשיו בכיתת אמונה ולא בשיעור ההלכה? בוא נלמד הלכות חנוכיה. למה אתה פה עכשיו בשיעור הזה? חבל הזמן. בוא נלמד איך מדליקים חנוכיה. מהי פתילה כשרה, מהי פתילה פסולה, איך מקיימים את המצווה, איך מניחים את הפתילות, מה אומרים כשמדליקים את הנר. פרקטיקה, תפקוד. למה לא? אלא מה? כל היושבים פה כרגע, ולא רק אתם, רק דוגמה, מבינים או מרגישים או שייכים יותר נכון, יש איזושהי השתוקקות, איזושהי כמיהה לעולם בלתי גבולי, שבא לידי ביטוי בלימוד אמונה. מקף אגדה ששורשו קבלה, נבואה וכו'. איזה הרב כותב במאמרי ראייה. והדור הזה, זה החידוש הגדול של הדור הזה. שהוא זקוק לאי הגבוליות הזאת כמו אוויר לנשימה, אבל בתנאי שהיא מופיעה מתוך קודש, מתוך תורה. כלומר, גם בתוך אי גבול אלוהי, יש בעולם הזה גבולות. קדוש ברוך הוא אמר לך, עד כאן שבת, מי כאן יום ראשון? אתה לא יכול להפוך את יום ראשון לשבת ואת שבת ליום ראשון? אז עם כל הכמיהה והשייכות הפנימית שלנו לעולם בלתי גבולי, נכון, אבל אי הגבוליות הישראלית, היא מופיעה בסופו של דבר בעולם הזה, בגבולות. אז זה סוג של פרדוקס, שאנחנו חיים בעולם של גבול, ובעצם שייכים לאי גבול. ההלכה היא שמה את הגבוליות של אי הגבול. כן.
זה נשמע לי שעכשיו בעצם בן אדם צריך ללמוד פי שתיים. אם פעם בדור של ההלכה, מספיק שהיית לומד את ההלכה והיית מקיים. היום אתה גם צריך לקיים את ההלכה, וגם צריך להוסיף על זה את כל ה...
זה לא פי שניים. אני לא הייתי אומר פי שניים, זה לא מתמטיקה פה. אדם צריך ללמוד פנים וחוץ. פנים וחוץ, סיבה ותוצאה, אין סופיות וסופיות. תלמיד חכם אמיתי לא יכול להיות אחד שהוא רק בחוץ או רק בפנים. הוא חייב להכיל את שני הממדים. את הפנים המאיר את החוץ ואת החוץ היונק מהפנים. המצב הנורמלי הוא שתלמיד חכם מכיל בתוכו את שני הממדים, אגדה והלכה. נסתר ונגלה, זה עוד חשבון. אם אתה שואל אותי, גם תלמיד בישיבה צריך להיפגש עם צורת תלמיד חכם כזאת, שמבחינת התלמיד הוא מקבל ממנו, כמו כל אחד לפי מדרגתו, אגדה והלכה. גבול ובלתי גבול. זאת הדרכה נכונה מאוד, שהרבה תלמידי חכם גם בדור הזה עומדים עליה. שמי שמלמד אמונה בישיבה, ילמד גמרא והלכה. מי שמלמד גמרא, ילמד אמונה. אין חלקיות. אין סתירה. א', כלפי התלמיד חכם עצמו, ב', לגבי הציבור.
למה שאמר
רבן
גמליאל, כל מי שלא אומר שלושה דברים האלה, בסך הוא יוצא לגבי להגיד את הטעמים ואת המהות שלו.
ולחיות את זה. ברור. טוב, אז בואו נחזור למשפט המופלא הראשון. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. שוב, לא לשכוח על, על מי אנחנו מדברים. אנחנו מדברים לא על עם ישראל, על כנסת ישראל. מדברים על המהות הפנימית של ישראל. עם ישראל הופיע בגבולות. כנסת ישראל היא בלתי הגבול, היא המהות. אז כנסת ישראל המתגלה דרך עם ישראל, זה בלתי הגבול, בלתי הגבול, היא הגבוליות המתגלה בגבולות. אז אין להגדיר, הגדרה, גדר, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים. דרך זה מאוד מעניין, אני לא אדם שיכול להסביר את זה, אולי מושון אתה תעזור לי בזה. עשו מחקרים בעולם כבר הרבה מאוד שנים, וגילו שהישראלים הם אנשים שהם תמיד חושבים מחוץ לקופסה, תמיד יותר יצירתיים וחדשנים מכולם. זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בעסקים בחוץ לארץ. נכון שהישראלים מצליחים למכור לגויים דברים שאף אחד לא יודע על דעתו שאפשר למכור. בעגלות באוסטרליה, איך זה עובד? כן. יש לך חבר שם. מה הוא מצליח למכור? אוויר. ואנשים קולים. חבר'ה, יאללה, מטוס לאוסטרליה. עוד שעה יוצא מטוס מהרחבה. כן. ברוך הבא. נפלא מאוד. בשם הניתו, בשם הניתו אתה אומר זה? נפלא מאוד. אומר ראובן, זה הפשט של יעקב ושתם יושב אוהלים, לא כתוב יושב באוהל, אלא אוהלים יודע לחבר בין המידות, ולכן רציתי, האמת, הדוגמה שאמרתי בהתחלה שאני רוצה להגיע אליה, זה שרק עם ישראל מסוגל לגלות את האלוקי דרך מידות טובות ומידות קשות. מידות טובות כחסד, רחמים, מה שהרב קורא, המידות הרכות, ומידות קשות ככעס, גבורה, אכזריות, נקמה, גאווה וכו'. רק עם ישראל יכול לגלות את אחדות המידות. והנצרות היא דיברה על המידות הרכות. אנחנו נדבר רק על החנינה והחמלה והחסד והענווה, קוראים לזה שלום. נדבר רק על שלום. רגע, מה עם מלחמה? מה עם להשמיד אויב? לא נעים לדבר על זה. יעקב יודע לשבת בשני האוהלים, וזה גם יחס בין פנים לחוץ. שהמידות הטובות הן עצמיות לנפש, הכל כולי יעקב, והמידות החיצוניות, המידות הקשות, הן חיצוניות לנפש, שעדיין מדי עשר. תכונת הציידות שיעקב צד את אביו, היא זאת שהיא זיקתה אותו, אומר הרב במדבר שור, בברכות, אבל היא נשארה חיצונית. כי אצל יעקב, זה לא, אצל עשיו זה לא רק הידיים מדי עשיו, זה גם הקול הפנימי עשיו. אצלנו זה הקול הפנימי יעקב. מבחינת המהות הפנימית, המידות הטובות, ישראל רחמנים, בשנים וגם בחסדים. זה נושא שלם, אני אומר פה דברים שצריכים הרחבה גדולה. אבל מבחינת היכולת לגלות את אחדות מידות הבורא, יושב אוהלים, זה כבר בחוץ. ואז כאן אמר, בושת פנים לגן עדן. בושת פנים, פנימי. אז לא כתוב פנים, כאן אמר, בחוץ. אז עשיו, בושת פנים, יעקב. טוב, נושא שלם הנושא הזה. אבל אתה ודאי צודק רובן. אז אני חוזר אלינו רגע. אז אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללת היא את הכל. עכשיו, הכוליות הזאת שאנחנו כוללים, על מה היא מיוסדת? האם זה באמת איזה מין הפקרות כמו בדור הזה? איזה מין פריצת כל גבול, כל גדר? פורץ גדר ישכן ונחש, אנחנו חכמים. אז נכון שאנחנו שייכים אל הכוליות הזאת, אל בלתי ההגדרה הזאת, אל האינסופיות הזאת. אבל מה הכוליות הזאת, ממה היא נובעת, מאיפה היא הולכת, מאיפה היא באה לאן היא הולכת? מה יסודה, מה שורשה, מה מגמתה? אומר הרב, והכל, כולל איתי את הכל, והכל הזה מיוסד על כלות נפשה למקור הכל. בלתי הגבוליות שלנו, בלתי ההגדרה שלנו, מיוסדת על בלתי ההגדרה ואי הגבוליות של ריבונו של עולם. ואז, כשנגלה את משהו בלתי מוגדר, משהו על גבולי, בעולם הזה, זה יופיע בגבולות, לפי מה שמי שמעל הגבול, אמר לנו איך לגלות את על הגבול, על הגבוליות הזאת. קוראים לזה הלכה. למשל. דווקא מפני שעם ישראל הוא מעל הגבול, הוא שייך לעל גבוליות שהיא המקור של העל גבוליות, שזה הבורא. והבורא, שהוא על גבולי, על באלף ובעין, הוא מתגלה את דרכנו בתכונת העל גבוליות שלנו, אבל היות ובעולם הזה אנחנו חיים, אז העל גבוליות הישראלית שמקורה בעל גבוליות האלוקית, תתגלה בגבול. ועד הקדוש ברוך הוא יגיד לך, באלף ובית בתשרי, האוזן שלך צריכה לשמוע 100 קולות. בתדווה ועד כף אלף בית תשרי, הגוף שלך צריך לשבת בסוכה. אבל אני רוצה גם כף בית, גם כף ג' בא לי לשבת בסוכה כל השנה, טיול שנתי בלי לארוז מזוודה. למה לא? אתה יכול, אבל לא מצווה. בל תוסיף, בל תגרע. קלות מלשון כוליות. כוליות. כשאני קלה למשהו, קלות זה לא מלשון מה שקוראים היום רק קמיה. גם זה נכון. בגלל שאני שייך אל הכוליות האלוהית, אז אני קמיה. אבל אני יודע שיש לזה גם סוף, קלה, מלשון, קיליתי את מלאכתי, יש סוף.
אפשר להגיד שזה סגולת ישראל.
כן, לא אפשר להגיד, זו סגולת ישראל. זה הפרק הזה, מהות כנסת ישראל, תכונת חיה. אז כשאני אומר, כשהרב כותב כאן, קלות נפשה לאלוקים, קלות מלשון כוליות אינסופית, מלשון שאני קלה אל הכוליות הזאת, אבל אני יודע שגם זה קלה. יש גבול מה אפשר להופיע פה, בעולם שלנו. לכן המציאות של עם ישראל בהיסטוריה היא מציאות בלתי נורמלית. עם אינסופי בתוך מציאות של סוף. אם היינו מבינים את עצמנו, לעצמנו קודם כל, היינו יודעים איך להתייחס אל העמי, מבינים שאנחנו באמת עם משונה פה. לחב כותב במקום אחרי באורות, משונים אנחנו, ומשונים מפני כך דרכנו. כל ההיסטוריה שלנו משונה לגמרי. עם שונה. כלפי חוץ נראה משונה. איפה הבעיה נמצאת היום? שאנחנו לא מבינים שאנחנו עם שונה. במובן של אתה בחרתנו, במובן... לפי הפסקה הזאת של הבלתי גבוליות. ב', כשאנחנו סוף סוף כבר מרגישים, אני לא מרגישים מילה שטחית, כן? שייכים אל הבלתי גבוליות הזאת ורוצים כבר להופיע אותה, פתאום אנחנו פה שוברים כל גדר ומתפרצים מכל גבול, ולא מבינים שאם הכל מיוסד על כל נפשי לאלוקים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לנו איך לגלות את הבלתי גבוליות בתוך גבולות. אז מה אנחנו פורצים את הגבולות? זה סוג של פרדוקס, שייכים אל הבלתי גבול בתוך עולם של גבול. מה? מה זה משליך?
כלומר, יש לפעמים הלכות, לא הרבה, אבל יש הרבה הלכות שמתעסקים מתוך עניין של הבלתי גבוליות, של ההגדה או של המדרש.
כמו למשל, איזה הלכות?
מביאים בעניין של הגיעה לתורה.
כן, שמה?
של אם מדברים או לא, מביאים דוגמה גם מהזוהר וגם מדרש
כמה. זה נושא אחר.
בוא
נאמר ככה, מעטים המקומות בבית יוסף שהוא מזכיר מקורות בנסתר כדי להסביר הלכה בנגלה. מעטים מאוד המקומות.
יש 150 הלכות של
רבי
יוסף
טאו שהוא מוסף לפני.
רק 150.
מצוין. מתוך כמה? טוב, שנזכה להיות בלתי גבוליים ולגלות את זה בתוך עולם של גבול. יישר כוח.